ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מפרשה של בנות מואב יש הרי מחלוקת, מדין מואבי הן לא היו אסורות, כי מואבי ולא מואבית, אבל מדין גויות אם הן אסורות. אז זה מחלוקת הרמב״ם והטור, אם מה שהתורה אסרה גויות זה רק משבע אומות או גם משאר עמים. אבל כל פנים בועל הרמי מפרס שהקנאים פוגעים בו, זה מה שהיה אצל זמרי, שהקנאים פוגעים בו. אבל מה שהיה אצל שאר הבנות מואב זה שהן היו מסיתות לעבודה זרה לבעל פאור. שהם הצליחו בדבר הזה, בדור כזה של גדולי עולם, של דור שלומדים מפי משה רבנו וחיים כל הניסים של המן וכל השאר, זה מראה כמה גדול כוח התומה הזאת. כמה הרוגים היו מכלל ישראל בעסק הזה של בנות מואב, יותר מ-150,000 מישראל, רבע מ-60 ריבו. זאת אומרת, למעשה זה היה חמישית, כי היה לפי זה 750,000 לפני שנהרגו, אבל זה אחוז גבוה מאוד שנכשלו בדבר הזה. וצריך לומר שכל אלה נהרגו על ידי שופטי ישראל, זאת אומרת שהם חטאו, ובעל פאור בעדים והתראה, כי שופטי ישראל לא הורגים בלי עדים והתראה. משהו במגפה זה עניין לחוד, אבל משהו שופטי ישראל הורגים זה בעדים והתראה. זה מביא לרעיון איך בדור כזה 150,000 עבדו לבעל פאור בעדים והתראה. כל כך הייתה השפעה שקצת זה משהו נורא לחשוב על זה. אצלנו כשברוך השם נפגשים יהודים יהודייה, כל זה צריך להיזהר שלא להיכשל, היות והיא אסורה לו, היא נידה כרגע, אז להיזהר שלא להיכשל. אם דור כזה נכשל, אז צריך להיזהר שלא להיכשל. אני חושב שקצת עצה לזה שלא להיכשל, שהוא יחליט בדעתו כשהוא נפגש עם הבחורה, שהוא נפגש לשם שמיים כדי להקים בית בישראל, בית של עבודת השם, בית של עובדי השם, בעזרת השם זה יעזור לו. אבל כמובן צריך להתחזק, יצרה נמצא תמיד, צריך להיזהר שלא להיכשל. אבל הגמרא מביאה שילתה אשתו של רב נחמן אמרה לבעלה שכל מה שאסר לנו הקדוש ברוך הוא התיר לנו גם כן בדומה לזה. אם אסר לאכול בשר בחלב אז התיר לאכול כחל שיש בו גם חלב, ואם אסר את הדבר האחר אז יש איזה דג שיש לו טעם דומה לדבר האחר, וכן שאר דברים מוצאת שהקדוש ברוך הוא עשר והתיר כנגד זה. אז זאת כנראה עצה נגד היצרה, לדעת שכל מה שאני יכול להשיג באיסור אני יכול להשיג ביתר, אז אין לי סיבה לחטוא. לדעת שאפשר להשיג לחיות עם אשתו בקדושה ובטהרה בעזרת השם, אז לא לבוא לידי חטא. לדעת שכל מה שיכול להשיג יכול להשיג בטהרה. אז אולי זה יעזור לחזק שזה יהיה מכשול חס ושלום. בכל זאת כדאי למעט בפגישות שלא צריכות, להיפגש רק כמה שצריך ולזרד את החתונה, לא להתעכב הרבה זמן עם החתונה הזה, להתארז משהו יותר מהר. כל העצה הרעה הזאת הייתה של בלעם, כמו שמפורש בתורה, הן הן היו לבני ישראל בעצות בלעם. מוריד רבי הרב גדליה זיכרונו לברכה אמר שמתפלאים איך אתון יכלה לדבר. זה באמת נס גדול שאתון תוכל לדבר. הוא אמר שהרבה יותר מזה יש להתפלא איך בלעם יכול להיות נביא. הדרך בנבואה, הרי הברית אשר פנחס בן יאיר אומרת, שתורה מביאה ידי זהירות, וזהירות מביאה ידי זריזות, וכן שאר המעלות, עד שבסוף מגיעים לרוח הקודש. ובלעם אין לו שום מעלות, הוא תמי שבצמאים, ההפך ממשה רבינו, הוא תמי שבצמאים, ושורה עליו נבואה. אז זה נס הרבה יותר גדול מהנס שהאתון יכלו לדבר, כך רמה. הביאה שלכן שרתה שכינה על בלעם כדי שאומות העולם לא יתענו שליהודים יש נביאים, לנו אין נביאים. אז השם אמר להם, מה הנביאים שלכם עלולים לעשות? הנביאים של היהודים מוכיחים אותם להיות קדושים, להיות תוארים, והנביא שלכם ההפך הגמור. בלעם שעצם העובדה שאדם זוכה לרוח הקודש היא לא מוכחה שהוא לא יחטא, יכול להיות פעל רוח הקודש וחוטא מהחוטאים הכי גדולים שבעולם, כמו שכבר ראינו אצל קורח שאפשר להיות פעל רוח הקודש ולחטוא, אז הוא ועדתו נשרפים או נפלאים. אבל בלעם עוד הרבה יותר גרוע מכורח, אי אפשר להשבות. כורח הרי הקדוש אומר שהוא צדיק כתמר יפרח, בלעם הוא שם דם עדי עד, אחד מאלה שאין להם חלק לעולם הבא, ועל כל האחרים יש מחלוקת אם יש להם חלק לעולם הבא. על בלעם אין מחלוקת כדומני שאין לו חלק לעולם הבא. הוא אמנם רוצה שיהיה לו חלק לעולם, והוא אומר, תמות נפשי מות ישרים, הוא תהיה אחריתי כמוהו, אבל לחיות כמו הישרים הוא לא רוצה, הוא רוצה למות כמו הישרים, אבל לא לחיות כמו הישרים. אין מקום לתת לעולם הבא. וזה מראה שמדרגס גדולות, זה לא מציל באדם להיות רשע. האדם הוא בעל בחירה, אתה יכול לתת את כל המדרגות, הוא ישתמש בהם לטובה או לרעה. כל המתנות שהשם נותן באדם, אם זה חוכמה, אם זה עושר, אם זה כבוד, הוא יכול להשתמש בכולן לטובה, הוא יכול להשתמש בהן לרעה. משה רבנו קיבל את כל המתנות, לא החזיק טובה לעצמו, אנחנו מה, אין לי שום דבר משל עצמי, הכל מקודם של הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר שזה הבדל בין אם הוא נותן גדולה לישראל או נותן גדולה לעקום. נתן למשה רבינו גדולה אמר ואנחנו מה נתן לאברהם אבינו גדולה אמר ואנוכי עפר ועפר, נתן לדוד המלך גדולה אמר ואנוכי תולעת ולא איש. אבל הגויים נמרוד ממריד את העולם נגד הקדוש ברוך הוא, פרעה אומר מי השם אשר אשמע בקולו, סנחריב אומר אליה במותיה ודמה לעליון, סנחריב רוצה לעקור את האחד, נבוכדנצר אומר אליה במותיה ודמה לעליון, חירם מלך צור אומר מושב אלוקים ישבתי. הם לוקחים לעצמם, רואים את כל הכבוד כדבר עצמי שלהם, כאילו ישראל רואים שהכל מעט הקדוש ברוך הוא, מלא משתמשים בכל המתנות שמקבלים לעבודת השם, לא לכבוד עצמם אלא לעבודת השם. כמובן לא כל אחד אצלנו רשע כמו פרעה, וברוך השם וגם אין מישהו צדיק כמו משה רבינו, אבל אדם נבחן בזה עד כמה הוא מתקרב למדרגה של משה רבינו, ולהכיר שהכל מעט השם ולא לתלות בעצמו את הגדולה, ועד כמה שהוא מתקרב למדרגה של פרעה, לומר מי השם אשר אשמע בקולו, כמה הוא מייחס לעצמו את כל הכבוד. אדם לא יעבוד על עצמו עם מוסר ויותר כל השפע האלוקי לא יעזור. להפך, חזר אמרו שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אבל יצרו גדול ממנו, אבל גם התורה גדולה, הוא יכול להשתמש בתורה להתגבר על יצרו, אבל אם הוא לא, משתמש בתורה להתגבר על יצרו, זה כלום. באמת מהו האדם? האדם הגוף זה לא האדם, הגוף הוא מכשיר שיש לנו להשתמש בו, וזה לא העצמיות שלנו. השכל גם כן, אבן עזרא אומר שהשכל הוא המלאך המליץ בין האדם ובין אלוקיו. זה משהו חיצוני, מתנה שהשם נתן לנו להשתמש בו לעבודת השם, אבל זה לא העצמיות שלי. אז מה באמת העצמיות שלי? העצמיות שלי זה כוח הבחירה של האדם לבחור בין טוב וההפך. זה העצמיות שלי, ואני יכול להשתמש בשכל ובשאר המתנות בשביל לבחור בטוב, אני יכול להשתמש באותם המתנות בשביל ההפך. זה אני שלי. אני מתקשה מאוד בברכה שאנחנו אומרים כל בוקר, אלוקי נשמה שנתת בי, מי זה אני ומי זה הנשמה? הרי הנשמה זה אני, מה זה הנשמה שנתת בי? אני לא יודע איך תפרש את הברכה הזאת. זכרנו הברכה מסביר שגם הבחירה היא לא שווה בכל אדם. גם אדם שנולד בין הקוזאקים אין לו בחירה אם ללמוד כעת ש"ס ופוסקים, יש לו בחירה אם רק לשדוד או גם לרצוח כשהוא שודד. אם הוא יזכה ויעמוד בבחירה הזאת, אולי יעלה יותר ויגיע כבר במצב שגם לא ישדוד, יכול אפילו לעלות מעלה מעלה עד להיות כמו הגאון מבילנה. ולהפך, הגאון מבילנה לא הייתה לו בחירה אם לעמוד ברחוב ולשדוד או רק לרצוח או רק לשדוד, אחרי שלא הייתה, אם ילמד 18 שעות באמת לעת, או ילמד 22 שעות באמת לעת, או קצת פחות. אם היה נכשל בבחירה הזאת, הוא יכול לרדת עליך, חסו שלום, עד להיות מהחוזקים. כל אדם יש לו נקודת בחירה משלו, כל אחד במדרגה שלו. אין לו בחירה במה שלמעלה ממנו, אין לו בחירה במה שלמטה ממנו. זה כמו חזית, אם יש שני כוחות שווים פחות או יותר משני אלה חזית, זה מתקדל לפי מסוגה, אבל עדיין שני הכוחות מוזמים זה לימוד זה. חזל אמרו לו, עולם יראה אדם עצמו כאילו מחצה צדיק ומחצה זכויות ומחצה אבונות. יתה השנייה בגמרות יותר יראה את כל, כאילו כל העולם כולו מחצה זכויות ומחצה אבונות, ואם עושה מצווה אחת מטה את כל העולם לקו זכות, ואם עושה ההפך אז מטה את כולם בהפך. אז קשה מאוד, יש מיליארדי ברואים בעולם ויש מיליארדי מעשים, אינני יודע כמה, אז שהסיכוי שיהיו תמיד מחץ הזכויות, מחץ האבונות, זה סיכוי כמעט אפסי. איך אפשר אדם עושה? אדם צריך לראות את עצמו ואת כל העולם כאילו מחץ הזכויות ומחץ האבונות. ואני חושב לפי מה שהסברנו זה מובן, תמיד יש חזית, והחזית יכולה לעלות או לרדת. אז תמיד יש שני עברים של החזית, הוא יכול לזה את החזית קדימה, יכול לזה את החזית אחורה. תמיד יש מחצה על מחצה, כל פעם לפי מדרגה שלו, יכול להיות במדרגה גבוהה, יחד במדרגה נמוכה, אבל תמיד יש שוויון. ישראל הפסידה בידה גדולה, אבל אני לא יודע אם דיברו עליה מספיק. כשנפטר הרב נויבר, תכונו לברכה, הוא היה ממש המשנה ברורה של הדור שלנו. השמירת שבת שלו זה ספר משנה ברורה של הדור שלנו. אמנם רק על הלכות שבת, לא על שאר הלכות. אבל על הלכות שבת הוא ממש נהיה משנה ברורה של הדור שלנו. יש לי התפעלות כזאת ממנו. האדם לומד בדרך כלל פרק או מסכת זמן אחד, שני זמנים, שלושה זמנים, ואחר כך בכל זאת רוצה לעבור במסכת אחרת. הוא למד שבת כל החיים, זאת אומרת שהוא לא למד שאר מסכת, אבל השקיע בשבת עבודה כל השנים מאז שגדל קצת בישיבת כל תורה. הוא בא בתור פליט מהשואה בישיבת כל תורה והתחיל ללמוד, ומפני שהכריחו אותו בדרך לחלל שבת, אז הוא קיבל על עצמו לכתוב על הלכות שבת. אז הוא כל החיים ישב לבין כל הלכה והלכה בלי להתעייף. הוא כתב מהדורה ראשונה של הספר, ואחר כך כתב מהדורה שנייה, ואחר כך מהדורה שלישית, ולבין כל הלכה עוד פעם ועוד פעם, והתייעץ ברבו, ורב זכרונו לברכה, ואחר כך גם ברב אלישיב, ובלי להתעייף כל החיים לעבוד על הלכות שבת. וזכה באמת ספר שלו נהיה ספר של יסוד בלכות שבת לכל בית ישראל, אשכנזים לכל הפחות, כי בספרדים פוסקים אחרת בהרבה הלכות, אבל לאשכנזים ודאי ספר יסוד שמירת שבת הלכתה. ויחד עם זה הוא עסק גם בחסד, היה גדול מאוד בחסד, ממש חשבתי על דרך רמז. חזר זכור את יום השבת לקדשו, זוכרים על היין, יין, אז אתה עוד יהושע ישעיה נוירת, הוא תרם לזכירת שבת יותר מהרבה יהודים אחרים בדור שלנו ובדורות האחרונים. הם השתברו כמובן, אבל בדורות האחרונים כמעט לא היה מי שתרם כמובן לזכירת השבת ולשמירת השבת. על כל פרט לדעת, לא לאסור מה שמותר ולא להתיר מה שעשו, לברר בעיון, הדבר שנלמד ממנו איך לעמול לברר הלכה, לחתור לאמת, היה צנוע כל כך, ענב כל כך, ויחד עם זה גדול כל כך. מישהו אמר לי, הרי חז"ל אמרו שתלמיד חכם שאומרים משהו אמיתי ושפתיו דובות בקבר, ושפתיו של הגאון הזה כל הזמן דובות בקבר, כי כל הזמן מישהו לומד שמירת שבת, כל הזמן יהודים לומדים את הספר שלו, אז כל הזמן שפתיו דובות בקבר. אז הלוואי שישפיע מרוחו עלינו, שנוכל גם אנחנו לגדול בתורה, להפיץ תורה, לשמור שבת ולחנך בנים ודורות לשמירת שבת כדין, במהרה בימינו יקיצו וירנו שוכני עפר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.